ואולם כל הנזכר לאל הוא לגמר הכפרה ומרוק הנפש להשם אחר התשובה. כמו שנתבאר לאל מהגמרא פרק כמה דזבחים, אולי תראו בינתיים ביחד, כמו שנתבאר לאל מהגמרא פרק כמה דזבחים, דעולה דורון היא לאחר שריצה הפרקליט וכולי. זה סיכום בשנייה אחת של מה שהזכרנו ממש בסוף. אמרנו בפרק הראשון, נזכיר לעצמנו, שהגדרת התשובה היא עזיבת החטא. עזיבת החטא זה עזיבת החטא, ועזיבת שורש החטא, מרד במלכותו יתברך, כל מה שדיברנו זה עיקר התשובה, עזיבת החטא. כל מה שקשור לתעניות, זה דורון ריצוי, כדי שאחרי שעשה תשובה, ומוחלים לו ולא מזכירים לו דבר וחצי דבר מחטאו, יוכל להיות רצוי ואהוב כמו לפני. בסדר? רצוי ואהוב כמו לפני. אולי זה גם העניין קצת של השם השם, אל רחום וחנון. השם השם, אומרים חז"ל, השם אני הוא קודם שיחטא האדם, והשם אני הוא לאחר שיחטא האדם יעשה תשובה. אז אני אותו הוא. אני הוא. וזה היסוד שמתחיל בזמן שבית המקדש היה קיים מהקורבנות. על הקורבנות נאמר, ונרצה לו לכפר עליו. מה זה ונרצה לו לכפר עליו? זה שני שלבים, יש ונרצה ויש לכפר. הוא כבר כיפר. איך הוא כיפר? לכאורה בתיקון. עכשיו הוא גם רוצה להיות רצוי. אז עכשיו הוא מרצה, וזה כמו שאחר שריצה הפרקליט ונגמר, המשפט נגמר, הוא יצא זכאי, הוא יצא בסדר גמור מבחינת הפרקליט, אבל מביאים דורון כדי להיות רצוי וחביב לפני המלך, ולכן מביאים דורון לפייס והתענית, ובפרק ג' הוא גילה לנו שבעיקר בעיקר הצדקה, מזה הגענו לכל עניין הצדקה, שבזה אנחנו ממירים את התענית לחטאך בצדקה פרו. העניין הזה בא בעצם כדי לייצר ריצוי ולהיות אמצעי שוב להיות רצוי וחביב לפני הקדוש ברוך הוא. אז עד כאן זה גמר הכפרה ומרוק הנפש אחר התשובה. בכל. זה מיתות, זה מה שחייבים מיתות ומיתות בית דין. כן, אז הוא דיבר בינתיים על התשובה ועל לא תעשה. על עשה ולא תעשה. בין עשה ובין לא תעשה. מה שמחויבים איסורים ממרכיים, זה הוא כבר הסביר שאיסורים זה לא האיסורים שאתה מייצר לעצמך, אלא מה שהקדוש ברוך הוא מייצר. אתה, התפקיד שלך זה זה. גם בדברים שחייבים בהם מיתות בית דין והכל. זה התפקיד שלך.
איזשהו כדור, מי צריך את הדורון הזה? גם הדורון?
אתה צריך אותו. הקדוש ברוך הוא לא צריך שום דבר. אתה צריך אותו. הדורון הזה מייצר מצב שבו אתה הופך להיות אחר. מה זה הצדקה מעבירה את רוע הגזירה? דיברנו ביום חמישי. שהצדקה נעשית בגלל שהיא צדקה, כי אני מעביר אותה לא מפני שאני עושה חסד, אלא מפני שאני מחויב. דיברנו על זה בשיעור ביום חמישי, התשובה ותפילה וצדקה. אמרנו, לא הייתם, אמרנו שתשובה ותפילה וצדקה זה מילים מדהימות בעברית. דיברנו שיחה שלמה ביום חמישי, שכל אחת מהמילים האלה, כשמתרגמים אותם ללעז, כל אחת מהמילים הללו מתורגמת בתרגום שהוא שונה מהקצה אל הקצה. זה מרתק. המילה תשובה זה repentance, שפירושו חרטה. חרטה זה לא לשוב אל האני הפנימי שלי, אלא להגיד אני לא טוב הייתי. ועכשיו אני אנסה להיות טוב. עם איזה ארגז כלים? דף חדש, כמו שהמורה אמרה. תשובה אומר, אני שב אל האני הפנימי שלי שהוא כולו יקום. ואותו דבר התפילה. זה לא בקשה, pray, אלא זה התחברות. והצדקה זה לא חסד. אתם יודעים מה ההגדרה של המילה חסד? חסד מעיד על טוב ליבו של הנותן. הנותן עושה חסד. הרבה פעמים חסד יכול ללכת לא עלינו עם גיא. למה? כי אני נותן. צדקה אומר, זה צדק, זה justice. It's not charity. It's charity. אבל זה charity שהוא justice. ואני מחויב לתת, כמו שאני נותן לך, למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לי לתת לך. אז אני מחויב. מה אני ובעל הבית? אז אני מחויב לתת. אז מה עושה הצדקה הזאת? צדקה שבאה ממקום שבו אני מחויב, מעבירה את רוע הגזירה. האני משתנה. כמו שתשובה שהאני הפנימי משנה אותי, אז היא מעבירה את רוע הגזירה, כמו שהרמב"ם מגדיר, שכדי להעביר את רוע הגזירה, אני צריך להיות אחר. עליו לא נגזר. בסדר? זה מאוד מאוד עמוק. אז זה אותו דבר פה. עכשיו, אז זהו, אז אתה שואל, הוא צריך את הדורון. דורון, התענית או הקורבן, יוצר מצב של ריצוי. אמנם, עכשיו אנחנו מתחילים את הכל. שלום עליכם. אמנם, תן לי קרק את האורות בזרה. אמנם התחלת מצוות התשובה ועיקרה לשוב עד השם. לא להפוך. מה שאנחנו אומרים שיש מצוות תשובה לשוב עד השם באמת ובלב שלם, כלומר בעומק מושג התשובה, לא המרוק, לא הדורון, לא הריצוי. אנחנו באיגרת התשובה, בפרקים שלנו באיגרת התשובה, נעסוק בהגדרת מושג התשובה. והתשובה בעומק היא לשוב עד הוויה, עד שם השם. שוב הישראל עד הוויה אלוקיך, כי חשלת בעווניך. מה פירוש לשוב עד השם באמת ובלב שלם? ההכרח לבאר היטב, ופה ברשותכם, בואו נרגיש כמה דקות, ככה בפעם הראשונה, לקריאה של הכל. ההכרח לבאר באמת היטב בהרחבת הביור, בהקדים מה שכתוב בזוהר הקדוש, בביאור מילת תשובה על דרך הסוד. על דרך הסוד מוסברת המילה תשובה, תשוב, היי. תשוב, היי. היי תתאה, תשובה תתאה. הילאה, תשוב הילאה. על זה אני כן אדבר שנייה אחת, ואז נקרא יותר ברצף. אני לא מעריך בזה, רק שנייה אחת. זה מושג מאוד גדול. בשם שם השם, בשם י' כ' ו' כ', יש לנו פעמיים ה'. יש לנו י' כ' ו' כ', ובעצם שם י' כ' ו' כ' מתחלק לשני חלקים. יוד קי, שזה מה שאנחנו קוראים המוחים. הכל יוסבר בהמשך. אנחנו לא נגנוב על זה עכשיו זמן. חוכמה ובינה. בסדר? בציור האותיות, יוד זו נקודה. נקודה זה מחשבה. זה לא תופס אורך, זה לא תופס רוחב. זה לא תופס נפח, זה רק הנקודה. ההי זה הבינה של היוד. זאת אומרת, עדיין במוח, לפני שזה בא למידות, והרבה לפני שזה בא לידי ביטוי בעולם. ההי הראשונה היא איך החוכמה מתפשטת לאורך ולרוחב. הייתי קורא ליוד החוכמה ולהי האנליזה. בסדר? האנליזה, הניתוח, ההתבוננות של הכוח שלו. אין על כבודו. תודה רבה רבה רבה, אולי כדאי בעזרה איזה אחד או שניים. לי יש, לי יש את הספר. להי הייתי קורא, ליוד ההערה, העליונה, בסדר? עוד לפני שאנחנו נכנסים בכלל הכל. ההערה העליונה. אני אתן לכם דוגמה. אני יכול להגיד בקלות שזה תינוק חכם. אתם מכירים את הביטוי תינוק חכם? אני מתפעל מהחוכמה של התינוק. הוא קולט. אני לא אומר שזה תינוק אנליטי, אלא אם כן אני מג'נון. כי אין לתינוק אפשרות לבינה, הוא לא יכול לנתח ולעשות מחקר השוואתי. הוא לא יכול לקחת את הנקודה ולהעריך אותה ולהקיש מזה לזה או מזה לזה. בסדר? זה כבר התפשטות היוד להי. טוב? גם בציור של האותיות, כשהיוד מתפשטת לרוחב ולאורך, היוד מתפשטת לרוחב ולאורך היא ה'. סליחה. הופ, מכילה. אוי, כאילו סגרתי עליו. מכילה עוד יותר. זה מכולה מכילה. אז כשהיוד מתפשטת לאורך ולרוחב, היא הופכת להי. היוד, עליכם, היוד זה החוכמה וההי זאת הבינה, כלומר, יוד וקי זה המוחין, קו, וו והי זה כבר המידות, הוו זה המידות, כלומר זה איך זה הולך מלמעלה עד למטה, ויש אגב שש מידות, אני יודע שיש שבע, השביעית זה ההי, יש שש מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, טוב? על הכל נדבר עוד, לך השם, איך הפסוק? לך השם, נו, הגדולה, גדולה, גדולה זה חסד. גבורה תפארת, והנצח, וההוד, כי כל בשמיים ובארץ, לך השם, הממלכה. ממלכה זה השביעית, אז איפה היסוד? כי כל בשמיים ובארץ. הבשמיים ובארץ זה היסוד. הקונסטרוקטור יודע שפה יש יסוד כדי שזה יוכל להגיע עד השמיים. או שם יש יסוד כדי שזה יוכל להגיע עד הארץ. אתם יודעים איזה אות מחברת את השמיים ואת הארץ? וו. והוו מייצגת את שש המידות. וו. שש. כמו שהי ראשונה היא התפשטות של יוד, עדיין במוחין, עדיין לפני שזה מתורגם בכלל למידות, וודאי למלכות, למעשה, כך ההתתאה היא התפשטות של הוו. כלומר, וו היא יוד ארוכה. וו היא כבר לא נקודה. וו היא הקו שעובר בין שתי נקודות. בשמיים ובארץ. בסדר? כלומר, זה שש המידות שדרכן נוצר הוו הזה של שש המידות, וההי זה ההתפשטות של המידות למעשה. אני יכול להישאר מתחת לשמיכה, מלא חסד, כרעיון. אני מפתח את רעיון החסד, אני בונה עליו, אני חולם עליו, אני מפתח את המידה הזאת, אני לא מזיק לשום דבר מסביבי, לא לסמיכה, לא לקרית. אבל לא בניתי ארמון. בסדר? לא פיתחתי עם זה בניין. לא עשיתי עם זה היי. היי זו כבר צורה של בית. בסדר? להי יש כניסה. טוב? בהי יש, כמו בחטא, דרך אגב, אפשרות לרדת למטה. יש אדמה. בהי יש גם אפשרות לצאת ללמעלה. וכל ההי הזאת נגיע. יוד קי, וו קי, זה עומק המושג של תשובה. למה זה קשור? כי שוב הישראל אומר הזוהר הקדוש עד הוויה יוקח. לשוב באמת בלב שלם מכאן ואליו אנחנו נברר, זה יסודי היסודות, זה ממש עכשיו אנחנו רק מתחילים, ממש רקע ראשיתי מאוד. מכאן ואילך נבין שיש בעצם לכל דבר ארבע בבות. ארבע בחינות בתשובה. ארבע מדרגות. נכון, יש למעלה קוצו של יוד, אבל זה הלמעלה. אבל לכל דבר יש את הארבעה מדרגות שהן בתוך העולמות. קוצו של יוד הוא למעלה. פה, מזה מתהווה הכל, כי הרי יוד כי וו כי, חוץ מאותיות זה גם מילה. זה מילה מאוד מובנת דרך אגב. אנחנו לא קוראים אותה. והיא מילה מובנת. המילה היא להוות. אתה מהווה. עוד נדבר על זה, נדבר על זה עוד מעט, על הכל. למה זה בעתיד ולא בהווה, יוד הווה. על הכל נדבר. בינתיים אנחנו מתחילים את הכל בקוד שעליו בנויה איגרת התשובה. דברי הזוהר הקדוש. תשובה. תשוב היי. תשובת התאה, בעברית. סליחה, תשוב היי תשובה אילאה, בעברית. שההי האילאה שווה אל היוד, נוצר נתק הרבה מאוד פעמים בין החוכמה והבינה. האנליזה מתרחקת מהמקור. וכשההי שווה למקורה, זה שם יוד קיי, זה שם י"ק, ואחר כך שההי התתאה שווה למקורה, זה תשובה תתאה. זה קוד, זה כתב צופן, שאיתו מתחילה איגרת התשובה.
אבא,
כשאני
דיבר על האנליזה, שזה היוד שמתפשט למעלה ול...
ההי, מפשיטה את היוד, כן.
זה גם הפשטה של היוד באורך והרוחב, וגם למעלה ולמטה. מה הביטוי לשני
דרכי האנליזה? יש עומק, אורך ורוחב. עומק, זה הנקודה שיש את ההי בפנים.
כן. אבל יש שתי
שיטות
של אנליזה, לא שיטה של להמשיך את היוד באורך ורוחב.
זה נדבר עוד. זה עוד נדבר, זה עוד נדבר. אורך זה להמשיך את העניין, רוחב זה להשוות אותו לדבר אחר לגמרי. זה עוד נדבר. וגם מה שכתוב בזוהר הקדוש בקצת מקומות, שאין תשובה מועלת לפוגם בריתו ומוציא זרע לבטלה. כבר אמרתי לכם שיותר מפעם ירמוז האדמו"ר הזקן, שזה התיקון הכלולי במילים של רבנו. זה אחת הפעמים היחידות שהוא מדבר על זה. שונה למאוד מאוד מאוד משיטות אחרות. זה מושג מאוד גדול, המושג הזה שאין תשובה מועלת. זה מושג מאוד מאוד גדול, האדמו"ר הזקן מיד קופץ ואומר, והוא דבר תמוע מאוד. שאין לך דבר עומד בפני התשובה. איזה מין מושג זה בכלל? מה פירוש? אין תשובה מועילה במשהו. או יש תשובה, והיא מקיפה הכל, או לא הבנתי מה זה תשובה. מה הפשט? אנחנו נראה בהמשך שהוא יסביר שהתשובת התאה, אכן יש פה שיחה חשובה מאוד, גדולה מאוד, שיחה קדושה של הרבי, שהתשובת התאה עוזרת מאוד מאוד בפוגם בריתו. אבל היא עוזרת כדי שלא תהיה מחיצה של ברזל. היא עוזרת בלנקות את הפגם. אבל בלהפך צריך תשובה אילה.
אבל יש דברים שאי אפשר להפך. למשל, האדמור הזה כן מדבר על זה שמאכלות אסורות.
אז אי אפשר את הפגם לשנות. אנחנו נדבר על זה. יש איזו שיחה שלמה שאנחנו נמצא ללמוד אותה בפנים. נגיע לזה, סליחה, על פרק ד'. והוא דבר תמוע מאוד, שאין לך דבר עומד בפני התשובה. ואפילו עבודה זרה בגילוי עריות. הרי גם בדברים של ייהרג ואל יעבור, עבודה זרה, גילוי עריות, גם שם יש תשובה. אז מה פירוש? אין תשובה מועלת לפוגם בריתו. אתה רוצה להגיד משהו שהוא חמור מאוד, אבל מה אמרת? אני לא מבין את המשפט הזה בכלל. זה, אתה כאילו, אתה רוצה להרוויח משהו, אבל אתה מפסיד את כל הקופה. מה הרעיון? בסדר? הוא פירש בראשית חוכמה. אחד מספרי היסוד של התניא. ראשית חוכמה הוא אחד מספרי היסוד של התניא. אתם יודעים שבכותרת של התניא כתוב, בכותרת של התניא כתוב שזה ליקוטי אמרים, נלקט מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון. כך התניא קורא בכלל הספר. בענוותנותו הוא אומר שכל הספר זה רק ליקוטים, הוא פשוט ליקט כל מיני דברים מכל מיני מקומות, הוא לא עשה כלום, הוא רק ליקט. ובליקוט הזה שהוא ליקט, הוא ליקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון. סופרים הכוונה היא רבותינו, שלימדו אותנו. ופה הוא מתכוון לבעל שם טוב ולמגיד, ובעיקר למגיד ולרבי מנדל מויטבסק ורבותיו. ספרים נוהגים זקני החסידים לומר שכוונתו הייתה בעיקר למהר"ל ולראשית חוכמה ולשל"א, שזה הספרים, מפי ספרים ומפי סופרים. ראשית חוכמה מובא הרבה מאוד, ובאיגרת התשובה בעצם היסוד בנוי על הראשית חוכמה בשער התשובה. בסדר? ראשית חוכמה, רב חיים וידל, דברים יסודיים מאוד מאוד מאוד, אנחנו ממשיכים. ופירש בראשית חוכמה שכוונת הזוהר, שמה פירוש אין מועלת, אין מועלת הכוונה, תודה רבה, לא מועילה תשובת התאה, כי אם תשובה אילה. כלומר, הזוהר מתכוון שהתשובת התאה, דרך אגב, הרבי אומר מפה משמע, שסתם תשובה זה תשובה תתאה. כי הרי כתוב אין תשובה מועלת, והסביר הראשית חוכמה אין תשובה תתאה. זאת אומרת שתשובה equal. הרבי אומר באותה שיחה, כל הפרק רק בא להגיד כמה תשובת התאה היא גדולה. לא בא להגיד, נו, זה לא. אבל תשובת התאה הופכת את כל העולמות. כי יש נקודות שבהם ללא תשובה אילה. ומה זה התשובה אילה? זה צריך להיכנס עוד מעט. אבל תזכרו שבזוהר הקדוש, הקוד, הכתב חידה, הצופן, עמנואל. הצופן הוא, כל מה שאנחנו לומדים בפרק ד' זה עמנואל. כן, כי לומדים איך שם הוויה, איך שם י' כו' כי זה אנחנו. זה עמנו. אז הוא פירש בראשית חוכמה שכוונת הזוהר שאין מועלת תשובת התא כי אם תשובה אילה. הנה להבין זאת מעט מזהר. איתמר הצדיק, געגענו, כשאתה יום אחד לא נמצא אנחנו ב... אנחנו בגגויים, זה לא הולך ככה. הנה להבין זאת מעט מזער, מעט מזער. הכוונה היא, בואו ננסה להבין לפחות קצת, מעט מזער, קצת מקצת, תביסה לה. להבין זאת מעט מזער, זה גם פתיחה חשובה, גם כשתגמור, תדע שמה שהצלחת זה להבין מעט מזער. שלא תתבלבל, כשתגמור ותגמר את התשובה, אתה כבר תשובולוג. אז כשתגמור, אנחנו מקווים שענית על הווייז, דהיינו להבין מעט מזער. לא יזיק קצת, להפסיק לחשוב שאתה... אבי מורי, זה סיפור יפה. פעם בשיעור דיברתי על המילה תיקו. מי, יש פה מישהו שעוד היה בשיעורים בישורים? בישורים? אבא, אני מגיע לשיעורים. אני מגיע לשיעורים הרבה פעמים. פעם אחרי שיעור, אני אהבתי להגיע, כשהייתי תמיד מגיע בלי אותו, כי אז אחרי זה הייתי מלווה אותו משיעור נוראי. זה היה השעה השבועית שלנו. ביחד, זה לאט. אז פעם בשיעור דיברתי על המילה תיקו. דיברנו על אליהו הנביא, ואיך אליהו מיישב דברים. נורא שמחתי, כי זה היה... איך אפשר לראות את הכל ככה? הייתי בטוח שאבא ייהנה מזה מאוד. ובסוף השיעור הלכנו ככה אחרי מים, אז הוא אומר, אני מקווה שאתה לא אומר את זה לתלמידים שלך. לא הבנתי. אמרתי, היה לא טוב? חס ושלום, ספירות לא. אבל להגיד שטקו זה טיש בהתארץ, קושיות ואיבאיות, זה בסדר, אבל גם תגיד שזה לא נכון. אמרתי, מה? לא קוראים לו את זה. אז הוא אומר, זה רעיון נהדר, אבל זה הפשט טקו. טקו זה מילה בערבית, שפירושה תעמוד. או בעברית יותר עדכנית, תנוח. תקו. ומה הפירוש של תקו, הוא אמר לי? אני זוכר את השיחה הזאת, אני זוכר איפה בדרך, כך כאן גרם שהכנסנו אחרי זה, התגרנו ניבן שפרות, ואז הוא התפרץ. הדברים חשובים. אמר לי, תקו פירושו, הגעת בסוגיה למקום שאתה לא יכול להכריע. אז מה? אתה אלוקים שאתה חייב להכריע? אז מה? אז אתה שופט, אז מה? אתה צריך לדעת, תרגע, תנוח, תבוא לסוגיה הבאה. זה נס שאתה כן יכול להכריע לפעמים. תקו פירושו, תרגע. תפסיק לחשוב שאתה משהו. תמשיך לסוגיה הבאה. אחרי זה תסביר להם אל אליהו הנביא, והכל זה מצוין, אליהו הנביא זה מצוין. אבל תקו זה... אז הוא התחיל לדבר על אנשים שחושבים שהם יודעים להכריע הכל. בלי להגיד אף מילה, וואי וואי. זה היה אחת הפעמים שהוא בידי כמה פעמים שאף אחד לא שומע. מה זה, איך אפשר להרוס הכל? הוא דיבר הכי חריף ששמעתי אי פעם. נטורי קרתא זה שמאלה ליד. הכי חריף. הם לא מבינים מה זה תקו. אז תגיד גם לחבר'ה שלך, שתקו זה קודם כל, שום מקום לא כתוב שיצאת מהסוגיה ואתה יודע לך. מעט מזער, זה גם מה שיהיה בסוף. שק אני. זה כל כך גדול. זהו, טוב, נו, אז זה... הנה להבין זאת מעט מזער, צריך להקדים מה שמבואר מהכתוב ומדברי רבותינו זיכרונם לברכה, עניין היקרת או הקרת ומיתה בידי שמיים. כמו בכל איגרת התשובה, הוא מתחיל מדברים שנראים ממש פרשניים, הלכתיים. עוד שנייה, טיז, נכנס לבסיס המראה. כשעבר עבירה שחייבים עליה קרת, כך כתוב, הגמרא היה מת ממש קודם 50 שנה. ובמיטה בידי שמיים, מת ממש. כל פעם כשהוא אומר ממש, הכוונה היא לא רוחניות. קודם 60 שנה, כחנניה בן עזור הנביא בירמיהו, הרי היה נביא שקר, ונביא שקר דינו בחנק. והקדוש ברוך הוא אמר לו, הרי הנני משלחך מעל פני האדמה. וחנניה בן עזור, הרי הגמרא שם אומרת, איך אנחנו נדע להבחין בין חנניה בן עזור? להבדיל לבין ירמיהו הנביא, איך נדע, זה מדבר בשם השם וזה מדבר בשם השם. והרי זה כל הקושי בכל העניין של ירמיהו. ולפעמים גם במיטה בידי שמיים נפרעים לאלתר, כמו שמצינו באר ועונן, שהיו חייבים הרי מיטה בידי שמיים, והיה מתגם אותו. אחרי כל זה, אנחנו לכל זה ניכנס אחרי זה, הרי נמצאו בכל דור ודור. כמה וכמה, בכל דור כמה וכמה חייבי קריטות ומיטות, נו, והאריכו ימיהם ושנותיהם בנעימים. כלומר, מה? הם האריכו ימיהם ושנותיהם בנעימים. הרבי אומר בשיחה, שלא תבוא להגיד לי שמתו, הכוונה היא שנהיו עניים, שנהיו מצורעים, כמו כל מיני פירושים, חיו יופי. האריכו ימיהם ושנותיהם בנעימים, לפי כל הפשטים. ביי פרודקט, כשנבין גם את מושג הקראת, זה יעזור לנו עוד יותר להבין את מושג התשובה. ואז אני רק קורא את המילים, וכדי להיכנס לקראת שידור, וכל זה נתחיל מחר בעזרת השם, העניין יובן על פי מה שכתוב, כי חלק השם, חלק ה' הוויה עמו, בני ישראל הם חלק השם. חלק משם הרי. הוויה ברוך הוא. מן אמרתי לך עמנו אל, חלק משם הוויה ברוך הוא. הרי פסוק כל כך תמוע, איך יכול להיות חלק מאין סוף? איך אין סוף מתחלק? מה פירוש חלק השם המוחלט? אז יש אין סוף חלקים, אז יש עוד חלקים חוץ מהמוחלט. אוקיי. מאה אחוז, אז יש עוד, יש עוד עמים אינסופיים חוץ מהמון? ככה יוצא לפי שיטתך. הוא מתחלק להרבה חלקים. ואיזה עוד עם הוא אינסופי? ככה הוא יענה עוד רגע, אבל זה לא מסתדר עם זה. זה לא מסתדר, זה הפסוק. כי חלק השם עמו, חלק משם הוויה, אמר, חלק. חלק משם הוויה ברוך הוא, כי דכתיב ויפח באפיו נשמת חיים, ומאן דנפח, מתוכי נפח, ואף שאין לו דמות הגוף חס ושלום, אך דיברה התורה בלשון בני אדם. וכאן הוא מתחיל את כל מושג הבריאה של האדם, איך האדם נברא, כל שם י' כ' ו' כ' יוסבר על ידי בריאת האדם, ובכלל רק האדם יוכל להסביר את המושג שם י' כ' ו' כ'. וכל זה כדי להבין בסופו של דבר את הקוד שעל פיו בנויה איגרת התשובה. אמרתי לכם כבר יותר מפעם, כמעט כל היסודות, תורות התשובה, הדברים המאוחרים יותר, הם שייכים בעצם ליסוד הזה שנקבע בזוהר הקדוש. תשוב, היי, תתא. תשובה תתאה, תשוב, היי, אילאה. תשובה אילאה, בשביל להבין איך ההי הראשונה שווה אל היוד, ואיך ההי האחרונה שווה אל הוו, שזה בעצם כל המבנה של הארבעה שערים. ובהמשך זה הופך מקודים לדברים כל כך ברורים, אפשר פשוט לגעת בזה, אפשר פסטלינה, שאפשר אחרי זה להגדיר את זה. זה איגרת, מעניין מאוד שהאדמו"ר הזקן קרא לזה איגרת. זה איגרת ארוכה, אבל אני חושב את זה עוד יותר קצת. זה איגרת. המושג איגרת בעצם יש שני דברים. א', זה תפיס, זה נתפס. אתם יודעים שבמגילת אסתר חייבים לנער, כי זה איגרת. הגרת חייבת להגיע לכתובת. חייבת שולחים, מה לא ידוע. ובהגרת, הדבר השני שיש בהגרת, זה שתמיד כמעט אין הגרת שלא מסתיימת, זה הגרת, אני לא יכול לקרוא את הכל. הגרת זה קודם כל, זה צריך להיות מוגדר. הגרת זה תמיד מעט מזה. הגרת הזאת, זאת, זה אחיזתית מאוד, מאוד מאוד, זה כמעט, זה איגרת מדהימה, איך אפשר ממש לגעת ולהגדיר, להגדיר במשבצות, להגדיר, ולא להתבלבל לשנייה, זה כולו איגרת.